מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכל מאזיני מקור ראשון, אתם מאזינים לעוד פרק של ההסקט בהלכה לעתיד בשיתוף עם המרכז האקדמי לב. כמה פעם נעסוק באופן בו מתמודד עולם ההלכה והכלים ההלכתיים בני אלפי השנים על התקדמות המדע והטכנולוגיה. הפרק היום יעסוק בהנדסה גנטית ואיך מגיבה ההלכה לאפשרות ליצור יש מאין, איך תתמודד ההלכה אם נצליח להנדס גנטית גמל שמפריס פרסה, או נייצר חתיכת בשר מחלב. אני משה מרסדורף, על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודי טל ועדי שלם רבינוביץ'. איתנו הרב אביעד ברטוב, ראש מכון מדע תורתך, והרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, נשיא סולמות ולאופק, והרב האזורי של גוש עציון. שלום לשניכם.
שלום וברכה.
אז אביעד, כרגיל, אנחנו נפתח איתך, תסביר לנו איך באמת אפשר, מה זה בעצם הנדסה גנטית, מה האפשרויות, תפתח לנו קצת הדמיון ואת לעוף קדימה, ונתקדם לעבר ההלכה.
אז טוב, אז קודם כל, הנדסה גנטית זה קצת מתה. אני לא מהנדס, אני יותר נכון עושה מניפולציה. מה זה לעשות מניפולציה? כל ייצור אנושי יש לו גנום. גנום זה בעצם, בוא נגיד, הקוד מחשב שלנו, של איך אנחנו נוצרים, מה יהיה, מה יקרה בסוף. המדע מראשית שנות ה-70 של המאה ה-20, כלומר 50 שנה אחורה בערך, יודע לקחת את הקוד הזה, ולעשות בו שינויים, וככה לייצר זנים ומינים חדשים. הזכרת קודם את הגמל מפריס פרסה, תיאורטית, לא חושב שמישהו ניסה את זה, אפשר לקחת, לרצף את הגנום של הגמל, כלומר, למצוא את הקוד התוכנה שלו, למצוא את המקטע שמשפיע על הצורה של הרגל, ולגרום לגמל להיות מפריס פרסה.
לקחת מחיה בעצם ש... כי בעצם לעשות העתק הדבק מחיה שיש לה פרסה, ולהדביק במרכאות.
בדיוק, במקום הזה, זה בצורה מאוד מאוד גסה, ואז הגמל שלנו מפריס פרסה. גמל מפריס פרסה יהיה קשר, כי גמל מעלה גירה ולא מפריס פרסה, ונוכל לשתות אולי חלב גמלים. אז זה אופציה אחת עם הנדסה גנטית. אופציה אחרת, שהיא גם ככה מעוררת החשבה, זה לעשות הנדסה גנטית לאחור, או בשם המקצועי של הריפרוגרמינג. מה זאת אומרת? אני יכול לקחת את הגן של החלב, ולהעביר אותו למצב הראשוני לפני שהוא היה חלב. כלומר, עוד בשלבים שהוא היה בגוף של הבהמה, לחזור למצב הראשוני שלו, אנחנו דיברנו בפעמים הקודמות על תאי גזע, להחזיר אותו למצב של התא גזע שלו, לפני שהגוף נתן לו את ההוראה, בוא תהפוך להיות מתא גזע כללי לתא גזע יותר ספציפי של חלב, להחזיר אותו למצב הקודם שלו, ומשם עכשיו לקחת אותו לא להיות חלב, אלא בשר. עכשיו זה קצת מבלבל, רק הרגע שהייתי פה חלב, החזרתי אותו אחורה למצב ראשוני, ואז עוד פעם אמרתי לו, עכשיו אתה לא תהיה חלב, אתה תהיה בשר, אתה תהיה שריר. זה אפשרי הדבר הזה, ואז השאלות, ההלכתיות פה הן מאורמות. אם קודם התחלנו עם הגמל הזה שאני יכול להפוך אותו להיות כשר, אני יכול להפוך את החלב לבשרי. עוד דבר אחד חשוב בכל העולם הזה שהוא ככה נורא נורא דמיוני, יש לו גבולות. כלומר, אם אני יכול לשנות כל מיני דברים, אז אני גם יוכל אולי לעשות הנדסה גנטית לבני אדם וליצור כל מיני יצורים אנושיים מוזרים. האם אני יוכל לעשות ערבוב בין חיות, בין מינים? לא, פה יש קו אדום.
הקו האדום אבל הוא לא הלכתי כל כך, הוא בטח, אני מתאר לעצמי שהאתיקה של המדע וגופי האתיקה וכו', הם אלה שמגבילים בעצם את כל
כן, הניסיונות. כלומר, יש גבולות, זה לא, אי אפשר לעשות כל דבר, סתם אני אתן משהו שהוא לסיבור את האוזן, זה נשמע קצת דבר ככה מוזר, אבל משהו שמשמש את העולם המדעי, היום כדי לעשות ניסויים בבעלי חיים, אחד מהאופציות, וזה היה אגב הפיתוחים הראשונים של ההנדסה הגנטית, זה עכבר טרנסגני. מה זה עכבר טרנסגני? זה עכבר שהשתילו לו גנים אנושיים, כדי שאפשר יהיה לעשות איתו ניסויים במעבדה, ולדמות את המודל של הגוף האנושי, אוקיי? אז זה לגיטימי, זה דבר טוב. רוב עולם התרופות משתמש בכלי הזה, זה כלי מאוד מאוד חשוב לפיתוח תרופות ולפיתוח דברים. אבל זה לא לגיטימי להפוך את האחבר, אני לא יודע, עם ראש של בן אדם, או חס ושלום, לעשות כל מיני ערבובים בין הבריאה, זה לא לגיטימי, זה הקו האדום של המדע.
זאת אומרת, ההלכה בכלל לא, עוד לא התחילה לדון בזה.
ההלכה לא תדון בזה. אגב, מה שאם אנחנו רוצים קצת פרספקטיבה, תשובות על השאלה הזאת, למשל, של עכבר מפריס פרסה, יש כבר
שאלות... גמל.
גמל מפריס פרסה, לא עכבר מפריס פרסה, גמל מפריס פרסה, שאלו את רב שלמה זלמן אורבך. כלומר, זה דוגמה שכבר שאלו אותה לפני 40 ו-50 שנה, ירדו כבר, כבר אז כבר התחילו לשאול את הרבנים מה לעשות עם זה. בינתיים, ברוך השם, לא הגענו למצבים האלה שמשנים לנו פה את הגנום של החיות ומנסחים להפוך את החזירים לקשרים או את הגמלים לקשרים. זה כרגע לא קורה, אבל אנחנו פה כדי לדון בדברים עתידיים, אז...
אז אם הזכרנו את הרב אוירבך, אז הנה, אנחנו כבר מגיעים ישר, כבר הרב אביעד הרים לך לרב רימון את הנושא ההלכתי. איך בכלל ניגשים לנושא כזה? איך...
תראה, באמת, אני חייב להגיד שאחד הדברים שמאוד מפליאים פה, זה לראות את המהירות שבה הדברים מתקדמים. אנחנו ישבנו פה לפני כמה חודשים לדבר על בשר מתורבת. בינתיים מאז שישבנו, ה-FDI האמריקאי כבר אישר בשר מתורבת. ואנחנו מדברים על בשר מתורבת מהדור העוד יותר חדש. אתה אומר, מה קורה כאן? לאן הדברים מתקדמים? או מתפתחים, או טוב, לא טוב, צריך לבחון, ובואו ננסה לעשות קצת סדר מהעניין. כשדיברנו על בשר מתורבת רגיל, דיברנו על תאי גזע שמרבים אותם. ועל זה אנחנו לא נאריך, כי כבר דיברנו. אבל תאי גזע שמרבים אותם, למעשה, לא שינית כאן שום מבנה גנטי. לקחת תאי גזע ועשית דרך לרבות אותם בצורה מהירה במעבדה, במקום בדרך הטבעית הרגילה. הדבר הזה של תאי גזע, של בשר מתורבת, יש עליו ויכוח האם הוא בשרי או פרווה. אני אגיד את הנקודות שעליהם מתווכחים, ואז נראה האם הן רלוונטיות במקרה שלנו של רי פרווה. פרוגרמינג של המקרה של לייצר בשר מחלב, למשל. אז בשר מתורבת רגיל, יש ויכוח על מה מתווכחים. יש מקום להגיד שהוא פרווה. סיבה אחת, יש כאלה שאומרים, אתה לא רואה את התא בעין. דבר שאתה לא רואה בעין, לא נחשב כאוכל בכלל. אז לכן, זה כאילו כלום, מתחיל מכלום, פרווה. סיבה שנייה, בדרך כלל אנחנו משתמשים בתאי גזע עובריים בתוך 40 יום. והגמרא אומרת, בתוך 40 יום זה כמו מים. אז אולי זה בכלל, זה מים, זה לא פרה בכלל. דבר שלישי, בסוף יהיו כל כך הרבה תאים, זה הרי גדל וגדל. יש לנו דין של ביטול ב-60. כאן זה לא רק בטל ב-60, בטל במיליונים, כלומר הביטול הוא עצום. וזאת הסיבה שיש כאלה שרוצים להגיד שבשר מתורבת רגיל הוא פרווה, ובוודאי הם יגידו את זה על הבשר שלנו. שאלה שמעניינת אותנו, שזה שיטות אחרות של הרבה פוסקים חשובים, שאומרים שבשר מתורבת הוא בשרי. מה הם יגידו במקרה שלנו? מה הם יגידו בבשר שיוצר מחלב? אז למה להגיד שבשר מתורבת הוא בשרי? ראינו כמה סיבות. למה בשר מתורבת הוא פרווה? הסיבה להגיד שזה בשרי, א', אמנם אתה לא נראה בעין, אבל זה לא כל כך משנה, כי מאותו דבר גדל וגדל וגדל וגדל, מאותו דבר גדל הבשר שייצרנו, וזה לא שאתה לוקח דבר שלא רואים אותו בעין, ואתה מערבב עם דברים אחרים. אותו דבר זה כמו זרע. שגדל וגדל וגדל, והכל מגיע מכוחו. ומהסיבה הזאת, גם אין איזה ביטול ב-60. ביטול מ-60, זה כשאתה לוקח משהו, ומערבב אותו עם דברים אחרים. כאן אתה לא מערבב, הוא גדל וגדל וגדל, אז אין ביטול ב-60, זה אותו אחד, שגדל. דבר נוסף, שהזהות, בסופו של דבר, גם אם נגיד שזה מים, אבל זה מים שגדלו בתוך הפרה. זה חלק מהפרה. זה זהות של פרה. והזהות לא תשתנה. זה אותה זהות, וכיוון שזה אותה זהות, גם אם זה גדל במעבדה אחר כך, זה יישאר בשרי. יש לנו גישה אחרת לגמרי, שחושבת שזה בשרי, לא בגלל כל מה שאמרתי עכשיו. כל מה שאמרתי עכשיו, נקרא לזה שהתהליך הוא גורם לזה להיות בשרי. יש שיטה אחרת שאומרת שזה לא קשור לתהליך. התוצאה היא הקובעת. כיוון שהדבר נראה כמו בשר, התוצאה הקובעת, כך אומר רב אשר וייס, זה נראה כמו בשר, אותו DNA של בשר, לא אכפת לי איך זה יוצר. התוצאה קובעת. עכשיו בוא נחשוב על החלב. לקחת חלב, לקחת מתוכו תא, ועשית ריפרוגרמינג, והחזרת אותו למצב המקורי, הפכת אותו לתא זרע ניטרלי, ואת זה הפכת לבשר. לפי כל הגישות הראשונות שאמרתי, בבשר מתורבת רגיל אנחנו אומרים, תשמע, למרות שלא רואים את זה בעין, עדיין הזהות המקורית נשארת, הזהות המקורית לא הולכת לאיבוד, זה בשר. כאן, אם נגיד כך, נגיד, מה הזהות המקורית? הזהות המקורית זה חלב, זה יצא מחלב. אז לפי כל הטענות הראשונות, זה יצא מחלב, זה לא יצא בכלל מבשר, אז גם אם תגיד שמעתה הראשון, הכל התפתח, התפתח ואין ביטול, לא אכפת לי, זה לא יצא מבשר, אין ביטול למה? לחלב אין ביטול, בסדר. אין ביטול, אבל זה לא בשרי. לפי כל הטענות הראשונות שהזכרנו, הבשר שיצא מחלב יהיה פרווה לכל דבר. לפי הרב אשר וייס שמדבר על מבחן התוצאה, יש מקום לחשוב מה הוא יגיד במקרה הזה. אני בקשר טוב איתו, על זה עדיין לא דיברתי טוב, אולי טוב שזה נשאר עכשיו תיאורטית. אבל לפי מבחן התוצאה, תגיד, רגע, יש כאן בשר. אני חושב שלפי רוב השיטות ורוב הפוסקים, הבשר הזה שיוצר מחלב, יהיה פרווה. יהיה פרווה.
בגלל שהזרע המקורי שלו, בעצם הוא לא חלבי?
הוא לא בשרי.
הוא לא בשרי?
נכון. הוא לא בשרי, לכן הוא יהיה פרווה. תראה, יש...
זאת אומרת, זה שהוא לא בשרי זה בוודאי, אתה אומר, או חלבי או פרווה, זאת אומרת, זה
האופציה. לפי הרב אשר וייס יש מקום לדון. אבל אם אני לא מדבר על
נבחר התוצאה... לפי הרב אשר וייס יכול שזה יהיה חלבי?
יכול להיות שבשרי, כי התוצאה, הוא הולך לפי התוצאה.
הוא הולך לפי התוצאה.
התוצאה היא בשרי. עכשיו, להגיד שזה חלבי זה יהיה קצת מגוחך, כי יהיה לך בשר, בשר, נראה כמו בשר ביוק, ואתה יגיד, אסור לך לאכול אותו עם בשר. זה כאילו קצת, לא נראה לי שמישהו יגיד עד כדי כך, שהזהות נשמרת עד כדי כך, היה אפשר להגיע למשהו רדיקלי כזה. אבל מסתבר שכיוון שזה בכל אופן הגיע מחלב, אי אפשר להגיד שזה בשרי. זה הגיע מחלב, ורוב הסברות להגיד שבשר מתורבת רגיל הוא בשרי, כי הוא שומר על הזהות המקורית, אבל כאן הזהות המקורית היא לא בשרית. ולכן מסתבר שמצד הדין, הבשר הזה יהיה פרווה גם לשיטות שמחמירות בבשר מתורבת רגיל. לרוב השיטות, בוא נאמר, מסתבר שהוא יהיה פרווה. האם להתיר הלכה למעשה, אתה יודע, אז כאן יש כבר בלגן שצריך לחשוב עליו, כי אדם יהיה לו על השולחן בשר מתורבת רגיל. יהיה לו בשר רגיל בכלל, ויהיה לו את הבשר של הריפרוגרמינג הזה, אז צריך לחשוב קצת איך אנחנו לא יוצרים בלגן. אז אני אומר קודם כל, עקרונית, מה יהיה למעשה? אני נוטה להאמין שבהתחלה הכל יהיה בשרי, לא מסתבכים שום דבר, אבל לא יודע, לא נביא אנוכי ולא בן נביא, אבל כשיתחילו להתרגל וידעו בדיוק מה הבשר הזה ומה זה, אז יכול להיות שעוד איזה שנים אולי הבשר הזה כולם יסכימו
שהוא פרווה. כשדיברנו על בשר מתורבת, אמרנו שאולי נצטרך רק מערכת, ולמי שסובר שזה, שיכול שיצטרכו רק, שיתבטלו משגיחי הכשרות, לא יצטרכו, יהיה רק מערכת כלים אחת, פה הרב מתאר מצב שאולי יצטרכו שלוש. אחד למתורבת, אחד בשרי, אחד חלבי.
יהיה קצת בלגן, אבל בכל אופן נושא מעניין.
כן, אז עכשיו אנחנו, אז הרב דיבר על הבשר שהגיע מחלב, הרב אביעד אמר, יש אפשרות, אפרופו מה שהרב הזכיר על בטל ב-60, אנחנו לוקחים חלק אחד מתוך אותו גן או DNA ומשנים אותו. זאת אומרת, אנחנו לא הופכים את הכל, אלא רק חלק מתוך מתוך הרצף הגנטי של הגמל, ואנחנו מכניסים לו ואנחנו משלבים בו שיהיה לו גם פרסות, כמו לחיה הקשרה אחרת.
כן, אז כאן באמת יש יותר מקום לדון, וכמו שהרב אביעד הזכיר, אז רב שלמה זלמן אוירבך, בשו"ת מנחת שלמה וחלק ב' סימן צדיק ז', כתב שהדבר יהיה אסור, שהגמל הוא גמל, ושינית לו משהו, שינית לו תאף את האוזן, את הפרסות, זה לא משנה.
אבל זה סימני הכשרות.
הוא גמל. אז רב שלמה זלמן מבין שכנראה הסימן מראה לנו אם זה חיה טהורה או טמאה. הסימן לא יוצר את הכשרות, הוא מגלה על הכשרות. וכיוון שהגמל הוא גמל, זה אותו גן, אותם דברים של גמל, רק שינית שהוא עושה משהו אחר, הגמל נשאר גמל, ויהיה אסור לאכול אותו, למרות שעכשיו הגמל מפריס פרסה, אז כנראה שלגבי זה לא תהיינו השפעה, אבל באמת, כמו שהרב אביעד אמר מקודם, זה ממש תיאורטי, כי גם העולם המדעי
אם, לא אם הרב אוירבך התעסק עם זה לפני 50 שנה, יש עוד פוסקים שדנו בסוגיה הזאת, ואולי פסקו אחרת?
לא, דנו, אבל לא כל כך הרבה, כי באמת, גם היום, העולם המדעי
יש דחופים יותר.
פשוט לא מתעסק וזה, הוא יודע. עכשיו, הדבר הזה, אני חייב להגיד, אולי נדבר קצת מחשבתית.
כן, זהו, אני באמת, זה השאלה הבאה, אבל אתה אומר, רק לפני שנגיע למחשבתי, אתה אומר, הרב אומר, הסוגיה הזאת לא נידונה כמעט, זאת אומרת, חוץ מהרב אוירבך
שהתחס לזה. יש דיונים, יש ספרים, יש דברים, נכתבו דברים, אבל לא בשינוי מהותי.
לא, יש איזו תפיסה שבאה ואומרת, כן, אם שונו הסימנים, יש איזה פוסק שמדבר ברמה כזאת?
לא, אני לא חושב. במקרה הזה לא, אבל על הנדסה גנטית בכלל, יש הרבה דברים, כי יש המון דברים בעניינים של כלאיים וצמחים, ושם יש גם דעות אחרות. שבצמחים אתה משדרג את הצמח, אתה עושה דברים כאלה ואחרים שלא תהיה בעיה בכלל, יש כל מיני, בעולמות אחרים כן, בבעלי חיים אני לא חושב שיש משהו שמתיר דבר כזה.
אוקיי, אז עכשיו באמת נגיע קצת, נראה קצת לעומק, אנחנו בעצם עוסקים פה בשינויי הבריאה. אני זוכר שהרב עובדיה ועוד פוסקים אחרים, תעסקו פעם, האם למישהי שרצתה להשתדך, רצה לעשות ניתוח באף, היה דיון שלם, האם זה שינוי בריאה, האם זה כאילו, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לך כזה אף, ופה אנחנו מדברים על שינוי פי, על ספידי מה שאומרים. אז איך הרב רואה את זה בעולם העתידי ובעולם של היום, יש איזה מה, מה הקדוש ברוך הוא שהוא שוטל את האפשרויות האלה בכלל בטכנולוגיה רוצה להגיד לנו?
טוב, זה באמת, באמת מדהים, ובאמת השאלה הזאת כמו שפתחתם, היא קיימת גם בעולם בכלל, העולם מוטרד קצת מהעניין הזה אולי אפילו הרבה, וכמובן כל הדברים האלה תמיד מתחילים במקורות שלנו, עניין כלאיים, הרמב"ן כותב על הכלאיים ויקרא פרק יוטט, שהקדוש ברוך הוא יצר מינים בעולם, ואומר הרמב"ן, ולא ישתנו לעד לעולם. אין, זה המינים, ומי שלוקח ויוצר איזה מין חדש מערבב, אומר הרמב"ן שהוא משנה ומכחיש את מעשה בראשית. אומר, אתה אל תעשה דבר כזה, אתה לא משנה את הבריאה, וזה מאוד מעניין הגישה הזאת, שהיא נראית מאוד הגיונית, פתאום אתה תתחיל ליצור, אתה יכול ליצור שילוב של בן אדם ושל שור וקוף ולא יודע, כל מיני דברים אפשר ליצור היום. אומר הרמב"ן, עזוב, זה לא מתעסקים, לא משנים לעד לעולם. עכשיו כאן, יש בכל אופן לדון בכמה דברים, אני אגיד רק בקצרה. יש דברים שבהם אתה מייצר נקודה מסוימת. אתה לא מייצר עכשיו יצור חדש, אבל אתה כן עושה את זה בצורה של כמו ריפרוגרמים כזה, שהעולם מאוד מפחד מזה, למרות שהדבר הזה, ואני לא נכנס אליו עכשיו, היה יכול לפתור לאנשים מסוימים, למשל בעיית פוריות, אנשים שיש להם בעיה של זרע, אז יכול להיות שאפשר לקחת תאים אחרים, ולקחת אותם אחורה, ולייצר כמו תאי זרע, יש המון דברים שאפשר ממש לפתור, העולם לא עושה את זה בינתיים, העולם קצת בפניקה, כי הוא מפחד, אתה תתחיל לעשות את זה, אתה לא יודע לאן אתה מגיע. ואני חושב שבעיקרון זה ודאי נכון, למרות שיכול להיות שאם יש דברים נקודתיים שאפשר לעשות, כמו העניין של לתת לאנשים אפשרות של זרע של עצמם לילדים, אז יש מקום לשקול את העניין. המקרה שלנו, אני חושב שהוא הרבה יותר קל. ולמה המקרה שלנו יותר קל? אמנם, יש כאן התערבות בטבע, אבל התוצאה היא תוצאה שקיימת בטבע. כלומר, בשר קיים בטבע. לא שינית את התוצאה, יצרת תוצאה שבדיוק בדיוק הזאת קיימת בטבע, שינית רק את דרך הייצור. כלומר, ההשפעה שלנו היא על תהליך הייצור ולא על התוצאה. ליצור תוצאה אחרת, פתאום אתה יוצר שילוב שקונה דברים משונים בעולם, זה מחשבתית, אמונית, הרמב"ן אמר, עד כאן, קדוש ברוך הוא יצר את המינים, אל תיצור מין חדש. אבל ליצור אותה תוצאה, אותו בשר, רק בתהליך שקצת משנה טבע, עושה ריפרוגרמים, קצת משנה טבע, זה לכאורה דבר שאין בו בעיה לא אמונית, לא מחשבתית, ולא הלכתית. איך לייצר? בדרך הזאת, בדרך הזאת, צריך לחשוב, אבל בסך הכל, כשהעולם פורץ דרך עם דברים חדשים, אני מאמין שבסוף המרכז אמור לקדם את העולם. צריך להיזהר שלא ניפול בדברים בעייתיים, וזה התפקיד של ההלכה, לדעת, זה לא עושים, אבל את הדברים שאפשר לעשות, ואנחנו נצטרך לראות כל דבר מתי זמנו, אז בהחלט, אלה דברים שיש בהם הרבה דברים טובים, וכאן לייצר בשר בעולם, בלי צורך לשחוט בעלי חיים, ועוד הרבה דברים שיכול לצאת מזה הרבה טוב.
הרב יד, רק לסיום, באמת אנחנו לא הרחבנו לה קצת בהתחלה, אולי אין צריכים, מה השימושים המדעיים? זאת אומרת, גמל מפריס פרסה, זה טוב בשביל... ככה בשביל להדליק את הדמיון ולעורר את הסוגיה, לשים סוגיה הלכתית על השולחן.
אז לעשות...
אבל מה השימושים המדעיים, בלי קשר להלכה?
אז עולם, כן, אז כמו שהרב הזכיר, את העולם של הזרעים, אם אתה רוצה לפתח זן חדש, הוא יותר עמיד, יותר חזק, אתה יכול להכניס לו גן ממקור אחר, ואז להפוך אותו ליותר חזק, את הפלפל ליותר עמיד, את העגבנייה להיות יותר עמידה. הנדסה גנטית כל הזמן משתמשים בה בתחום החקלאי, יש כאלה שמתנגדים לזה, זה מה שנקרא GMO, שזה בעצם גישה שלמה שבאה ואומרת, אל תתערבו בדברים, אל תנסו לעשות מניפולציות על עגבניות ועל פלפלים, אתם לא יודעים מה זה, איך ההשלכה של זה על גוף האדם, ויש באמת המון אנשים שנמנעים מזה.
אבל מבחינה הלכתית זה לא הרכבה, זאת אומרת אם אני מרכיב חלק של תפוז בתוך פלפל.
לא, אז תלוי, יש דברים... שיכול להיות שכן, גם בזה דן הגרשה זוהיר בך שם בתשובה, וגם שם הוא מדבר להתחיל לעשות הרכבה של עצים, הוא אומר זה יהיה בעייתי, למרות שלוקח מיץ, שאם אתה תזרע את המיץ באדמה לא יצא מזה כלום, לא בדיוק צמח, זה יכול להיות בעייתי, אבל אם אתה לוקח דבר שזה אותה עגבנייה, רק אתה מחזק אותה, אתה לא יצרת משהו אחר, אתה חיזקת אותה עם כל מיני דברים פנימיים, זה דבר שמסתבר להתיר אותו, וזה קיים מאוד גם בארץ, גם בעולם, הארץ אפילו מובילים בהרבה דברים, ובטח אחרי שעשו את זה, יהיה אפשר להשתמש.
טוב, תודה רבה לכם, תודה רבה לרב יוסף צבי רימון, ולרב אביעד ברטוב, היה כרגיל מאוד מעניין, ותודה רבה לכם המאזינים, תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, וליהודי טל ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה, ולכל מי שסייע בעריכת הפרק הזה. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בערוץ ההסקטים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. תודה רבה ולהתראות.
מקור ראשון, הסקטים.